דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
דוח מספר 12 על חוסר ניסיון כיתרון, רעיון עם חן עמית. שלום וברוכים הבאים לדוח פינטק. כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, והפעם רעיון עם חן עמית, יזם ומנכ״ל טיפלתי. חן, שלום ותודה שבאת.
תודה שאתה מערך אותי, כיף להיות פה.
בכיף. חן, אתה איש טלקום, ואתה בעצם עכשיו מנהל, יזמת חברת פינטק גדולה. איך איש טלקום מגיע לפינטק?
אז באמת, אני חושב שבערך 11 שנים מתוך הקריירה שלי הייתי בטלקום. בתפקיד האחרון הייתי מנכ״ל של חברה בשם אטריקה, מכרנו אותה לנוקיה סימנס, לא, אין לי הרבה זכויות שם, אני רק הייתי בזמן הנכון במקום הנכון, וגרנו באותו זמן בארצות הברית, אשתי אמרה זו הזדמנות מצוינת לחזור לארץ, חזרנו לארץ, ולקחתי קצת טיים אוף, ובאיזשהו שלב נמאס לי מהטיים אוף, ורציתי, דגדג לי לחזור ליזמות, ופניתי לחבר שלי מהלימודים, בחור בשם אורן זאב, משקיע מאוד מצליח, אמרתי לו, תשמע, מדגדג לי, אם אתה רואה חברות, אם אתה מתעסק עם יזמויות ויזמים, אם אתה רואה משהו מעניין, תגיד לי, זה היה במרץ 2010, בספטמבר, חצי שנה אחרי זה, וזה היה כל התהליך שעשיתי, כל תהליך חיפוש העבודה שעשיתי. בספטמבר 2010 הוא מתקשר אליי ואומר, תשמע, יזם של אחת מהחברות שלי, בתחום של פרסום באינטרנט, פנה אליי, והתלונן על כל מיני קשיים בתשלומים לחברות שעובד איתם, ומעניין אותך לשמוע, אמרתי, כן, בשמחה.
מדהים.
כן. נפגשנו, למעשה גרתי הייתי בביקור בארצות הברית, חזרתי לארץ, נסעתי להיפגש איתו עם היזם הזה של החברה בשם אינפולינקס, זה היה בקפה בסוף רוטשילד, אני לא זוכר את השם של הקפה, הוא כבר לא קיים היום, ישבנו שלושתנו, והבחור, היזם של חברת אינפולינקס, תיאר בעיה שנשמעה כל כך בנאלית, כל כך טריוויאלית, שהמחשבה הראשונית שלי הייתה, בטח יש לזה פתרון, והוא פשוט לא מצא את זה.
מה הייתה הבעיה?
הבעיה זה, אינפולינקס היא חברת פרסום באינטרנט, וכחברת פרסום באינטרנט, הם בעלי אתרים ברחבי העולם, משתמשים בטכנולוגיה שלהם כדי להשיג פרסומות, ולשים באתר, ועל ההכנסות שנוצרות מהפרסומות האלה, אינפולינקס צריכה לשלם לבעלי האתרים. חלק מבעלי האתרים יהיו בארצות הברית, חלק יהיו בישראל, חלק יהיו בהונגריה, בהודו, ברוסיה, בגרמניה, בכל העולם. חלק ירצו לקבל בפייפל, חלק ירצו בעברה בנקאית, חלק ירצו, יצטרכו לקבל $10, חלק יצטרכו לקבל $100,000. הם היו חברה אמריקאית, הרגולטור האמריקאי דורש שהם יאספו כל מיני תפסים לפני שהם משלמים לאותם בעלי אתרים. יש נושאים שהם גילו את זה רק בדיעבד, יש נושא של מניעת הלבנת הון ומימון טרור, שאתה צריך לבדוק שאתה לא משלם לאנשים רעים. הם שילמו לאלפי בעלי אתרים, הם לא מכירים אותם באופן אינטימי, אז הם שילמו לאלפי, הם לא באמת הכירו אותם, וזאת הייתה הבעיה שלו, שהמון משאבים, ומשאבים אישיים שלו, הוקצו לטובת התשלום לבעלי אתרים.
עכשיו אני מנסה לחשוב, אתה יושב שם בקפה, וזה נראה לך בעיה, זאת נראית לך בעיה בנאלית?
לא, אני אומר, לשלם, נו באמת, כאילו, משלמים כל היום, עכשיו אנחנו צריכים לפתור את בעיות התשלומים, כאילו, יש, לא היה, שוב, אני איש טלקום, אני לא מכיר את הבעיה. לי זה נראה שחייב להיות לזה פתרון, כבן אדם שלא מבין בתחום, היה נראה לי שחייב להיות לזה פתרון.
אז איך ממשיכים?
אז אמרתי לעצמי, יודע מה? אני בן כה משועמם, בן כה אני מחפש רק מה לעשות, אני אעשה מחקר קטן, ואני תרומה לקהילה, אני אביא לו את התוצאה, ואני אגיד לו, ידידי, סחטן, תראה איזה יופי, הנה פתרון שחיפשת אותו. ועשיתי חיפוש כזה במשך שבוע, שבועיים, ולא מצאתי כלום, ותוך כדי אותו חיפוש, גם נפגשתי עם עוד חברה בתחום, חברה בשם פליימדיה, והיזם של החברה הזאת, ממש אחרי 5 דקות של שיחה, אמר לי, בוא, תעצור פה, אני מכיר את הבעיה יותר טוב ממך, הבעיה חמורה, תבוא עם פתרון, אני הלקוח הראשון שלך. אז תוך שבועיים היו לי שני הלקוח הראשון שלך, שני אנשים שאמרו לי, אנחנו נהיה הלקוח הראשון שלך, ואז אמרתי, אוקיי, מעניין, ובאותו זמן, שוב, מתוך חוסר ידע, אמרתי, אני לא יודע אם זה שווה חברה. יכול להיות עדיין שזה רק פרויקט, שאני אעשה פרויקט לשתי החברות האלה, ואני חיה נחמד. אני אהבתי תכנות, לא תכנתי כבר הרבה זמן, אני כבר הייתי, התעסקתי בניהול הרבה תקופה ארוכה, אבל אני גיק במקור ואוהב לתכנת. אמרתי, אני אחזור לתכנת, אני אפתור את הבעיה של שתי החברות האלה. Worst case, אני אעשה לעצמי כמה אלפי שקלים בחודש, ואשמור על איכות חיים טובה. Best case, אולי זה יתפתח למשהו. המשכתי לראיין עוד חברות, לנסות לבדוק את, עוצמת הבעיה, וחוץ מהשניים הראשונים האלה, השמונה פגישות הבאות אמרו לי לא מעניין. אל תתחיל עם זה, לא מעניין, לא כואב לנו. אז באמת הייתי קרוע, כי מצד אחד היו לי שני אנשים שאמרו לי, כואב לי, תפתור לי, ומצד שני היו לי איזה שמונה בערך שאמרו, עזוב, לא מעניין. אז אמרתי, אני אמשיך עם זה בתור פרויקט. אורן זאב, שהוא משקיע באמת אחד מהמשקיעים הכי חזקים בעולם, אמר לי, בוא ניתן לך 100,000 דולר להתחיל את החברה. אמרתי לו, אני לא בטוח שיש פה חברה, אני יכול להיות שאני עדיין הולך על זה בתור פרויקט, וזה יהיה לייפסטייל קומפני, ואני אעבוד כזה כמה שעות בשבוע, והיה אז את הספר 4-hour week, אני כבר לא זוכר 10-hour work week, אני לא זוכר את השם של הספר, אז לא קראתי אותו, אבל הרעיון מצא חן בעיניי. ואמרתי לו, אני לא יכול לקחת את הכסף, כי אני לא יודע אם אני ארצה השקעה בכלל. הוא אמר לי, עזוב, קח את הכסף. אם זה יהיה לייפסטייל קומפני, אז שמתי 100,000 דולר, ואנחנו חברים, תצליח, יהיה לך בהצלחה. אם זה תהיה חברה, זה 100,000 דולר הראשונים של החברה. שאני, עד היום אני חושב שזה די מוגזם, כאילו מה שהוא עשה. וזהו, והיום אנחנו, זה היה בקיץ של 2010, כל השיחות האלה בבית קפה. היום אנחנו שנים אחרי זה עם 500 לקוחות, גדלים 100% משנה לשנה ועושים פנטסטי.
אז רגע, אתה מדבר על תקופה שאתה לא יודע מה זה פינטק, אני חושב שאת המילה פינטק אולי עוד לא המציאו, עוד לא המציאו, אתה לא יודע איפה אתה, תן לנו עוד כמה דקות לפני שאנחנו מגיעים ממש לטיפלתי ומה שעושים, איך אתה חושב תוך כדי ואיך אתה מתפתח תוך כדי בשביל לבנות?
אז אני גם אגיד לך את זה, וגם אני אגיד לך איך אני חושב שזה משמעותי לנו היום, מה שקרה אז בסוף 2010 ותחילת 2011. אז דבר ראשון, אני איש מוצר. אני אוהב להתעסק במוצר, בליצור מוצרים חדשים, בלפתור בעיות. אז ישבתי עם אותו בחור, עם אותו יריב, אמרתי לו, בוא, אני רוצה to shadow, כאילו לשבת מאחורי הכתף שלך, ולראות איך נראה היום שלך שאתה כל כך מתלונן עליו. באתי אליו למשרד פעמיים, ישבתי מאחוריו, הסתכלתי מה הוא צריך לעשות בשביל לנהל את התשלומים. זה היה הזוי, באמת, כאילו הוא היה פרזידנט של החברה, יושב מול הטרמינל של, אני חושב זה היה צ'ייס, שולח אס-אמס לשותף שלו בארצת הברית, מחכה לתשובה, מכניס פרטים, המחשב אומר לו שהפרטים חסרים, שולח סקייפ לאיש ספורט שלו, מחכה שהאיש...
וכל זה בשביל לשלם.
כל זה בשביל תשלום בודד. תשלום בודד, אני ישבתי איתו רבע שעה והוא לא נגמר. לפי דעתי, התשלום הבודד הזה נגמר שבועיים אחרי זה. Wow. סיפור אמיתי, כאילו, זה לא שזה זה אמיתית לקח. ואז הוא אומר לי, כן, אתה יודע, והספורט שלנו כולו עוסק בכל מיני שטויות של תפסי מס וזה. לאט לאט גיליתי, חשפתי את כל הבעיות שלו. והבעיות שלו היו חלקן ביצוע תשלומים, חלקן רגולציה של תשלומים, חלקן שהוא אפילו, אני גיליתי עבורו מניעת הלבנת הון, חלקן תקשורת עם הספק, כן? כל מה שתיארתי לך שהוא שולח סקייפ לזה, והוא שולח סקייפ להוא, בסוף, כל זה, הם לא צריכים להיות מעורבים לזה, חסר פרט, תפנה לספק, כשהספק ימלא את הפרט, אספתי את כל הכאבים שהיו בחברה באותו זמן, הששתי אותם עם החברה השנייה, בין שתי החברות הצלחתי לשש את זה, ואז היה לי מין כזה ספקטרום, שחלקו פיימנטס, חלקו ממשקי אדם, חלקו תהליכים, אמרתי, אוקיי, זה הבעיה, ואני אפתור אותה. היום בדיעבד, אני יודע שיכולתי לפתור אותה בצורה הזאת, רק כי לא היה לי שום ידע מוקדם.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, כי אתה זה שבחרת את השם של הפרק, איך קראנו לזה? חוסר ניסיון כיתרון. כן. אז באיזה אופן באמת זה ככה?
תראה, חברות פיימנטס היו וישנן. חברות ממשק היו וישנן. חברות לתהליכים עסקיים היו וישנן. אבל הם די כל אחת בפינה שלה. יש בנקים שיש להם פתרונות פיימנטס נהדרים, ויש פייפל שיש לה פתרון פיימנטס נהדר, ויש עוד חברות ספציפיות בכל מיני גיאוגרפיות, ויש הרבה פתרונות פיימנטס. ומצד שני, יש חברות שיעסקו בחשבוניות ובתיאום דפי חשבון, ויש חברות שיעסקו בתהליכים התוכנתיים, ב-Software Value Added Service. אבל אין חברות שהן באמת היברידיות שעושות את שני הדברים ביחד. למה? כי חברות הפיימנטס הן באמת מוסד פיננסי, רגולייטד, כאילו שעובר פיקוח, כמו בנק, זה לא ממש כמו בנק, פייפל היא לא בנק, אנחנו באותו סטטוס משפטי כמו פייפל, זה נקרא מאני טרנסמיטר, אבל זה לא רחוק מבנק, זה נוטש, זה רגע מבנק. אם אני ארצה להיות בנק, אני יכול במאמץ לא אדיר להפוך להיות בנק. אז לחברות תוכנה, זה חתיכת undertaking, זה חתיכת מאמץ להיות חברה כזאת, אתה צריך compliance, אתה צריך בדיקות, הרישיונות לקחו לנו 4 שנים להשיג את כל הרישיונות שהיינו צריכים.
רגע, אבל אתה מתאר עכשיו את כל מה שלא ידעת מראש?
כן.
ואיך כן. זה יתרון?
זה יתרון, כי אז בניתי חברה שהיא היברידית, חברה שפשוט עושה מה שהלקוח אמר. חלק צריכה לפתור בעיות פיימנטס.
לא הלכת על מה שיש, אלא על מה שצריך?
לא הלכתי על מה שהמוסכמה. לא הלכתי על המוסכמה. אם אני הייתי בא מעולם הפיימנטס, אז המוסכמה הייתה שבוא תעשה פיימנטס יותר טובים, ובוא תתמקד בפיימנטס, ובוא תחדד את היפרון הזה של הפיימנטס. ואם הייתי בא מעולם של התוכנה, אז הייתי אומר, אוקיי, פיימנטס זה כזה מפלצת גדולה, שמישהו אחר יעשה פיימנטס, אני אחדד את היפרון של התהליכים, תהליכי תוכנה. בגלל שלא ידעתי, אמיתי, זה כאילו אני ב-100% מאמין בזה, שבגלל שלא ידעתי ובניתי חברה שמהיום הראשון, literally, מהיום הראשון שהתחלתי, היה שילוב של שני הדברים. דרך אגב, שנה עבדתי לבד, הייתי, בגלל שלא ידעתי אם זה פרויקט או חברה, אז את הגרסה הראשונה אני כתבתי, תכנתתי בעצמי, לא היה לי אף עובדים, לא הייתי, היה לי איש אחד שעשה לי QA באוקראינה, וזהו, אבל אז בניתי את זה לבד, יותר מהותי את זה, שבניתי את זה כשילוב של תוכנה ופיימנטס, והיום אנחנו לבד, כאילו כשאנחנו, נקפוץ לרגע למה שקורה היום, היום א', הדרך שבה אני מסתכל על זה הסביבה התחרותית שלנו. רוב הלקוחות שאנחנו זוכים בהם, אנחנו זוכים בכלל בי שיש תחרות, כאילו על הלקוח מסתכל סביב ואומר, אין לכם תחרות, אני אעבוד איתכם. וגם כשאנחנו כבר מתמודדים עם איזשהו מתחרה, אז אנחנו מנצחים באחוזים פנטסטיים, והסיבה היא שאנחנו מאוד ייחודיים לקטגוריה של לקוחות שאנחנו פונים אליה, שהיא מין כאלה לחברות בינוניות, ללקוחות האלה אנחנו מאוד ייחודיים, כי אנחנו פותרים גם את הבעיית פיימנטס וגם את הבעיות התהליכיות ביחד, ובלי לעשות את זה, אתה לא יכול לשרת את הקבוצת לקוחות הזאת, היא קבוצה די גדולה, אתה לא יכול לשרת אותה בלי שתפתור את שני הדברים האלה ביחד, וזה היום נותן לנו כוח אדיר. וזה רק בזכות זה, שלא ידעתי שאני אמור לפתור או בעיית פיימנטס, או בעיית ביזנס פרוסס ואליודד סופטוור כאילו.
אמרת שישבת לבד, חוץ מאדם באוקראינה, ובנית את זה. כן. אז מה זה זה?
אוקיי, אז זה מערכת שאלף אני אגיד למי אנחנו פונים. אנחנו בגדול פונים לשוק של חברות בינוניות. 1,000 עובדים ומטה, ומה שמיוחד, אני אסביר כי זה חשוב למה בחרתי את הפתרון שבחרתי, מה שמעניין בקבוצת חברות בינוניות, זה שיש להם את הכאבים ואת הצרכים של חברות גדולות, הנושא של תשלום בזמן ותשלום איכותי ומטבעות ותפסי ניהול מס נכון ומניעת הלבנת הון, כל הדברים האלה זה צורך של חברות בינוניות, אבל הקבוצה שעוסקת בתשלומים לספקים, בניהול ספקים בארגון, מה שנקרא accounts payable, זה קבוצה שהיא האחרונה לקבל איזשהו משאב בארגון. החברה לא, אף פעם חברה לא כיף לה לשלם לספקים. צריך לשלם לספקים, אז משלמים לספקים. אבל לא עושים את זה מתוך כיף, מתוך passion. היחידים, אני חושב, בעולם שהם passionate לגבי תשלומים לספקים, זה טיפלתי. אני לא חושב שיש מישהו שהוא כל כך passionate לגבי זה, חוץ מאיתנו. אבל חייבים לעשות את זה, ולכן החברות האלה שמות עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, כשחברות גדולות, להבדיל מהחברות הבינוניות, חברות גדולות, יש להם את המשאבים והם יעשו את זה. ולכן צריך פתרון. מאחר ואני יודע שהלקוחות האלה לא יקבלו משאבים, ולא יוכלו לפתור את הבעיה בעצמה אם אני אתן להם רק חלק מהבעיה, צריך לתת להם פתרון מלא, קצה לקצה, קל לשימוש, שדורש מהם את המינימום האולימפי. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו נותנים פתרון שעוסק מקליטת הספק, אונבורדינג, שמירת הפרטים שלו בצורה בטוחה, וידוא הפרטים שלו, קליטת תפסי מס, וידוא הפרטים בתפסי מס, אם צריך לעשות ניקוי מס או מקור, לחשב אותו, לאשר אותו יחד עם הספק. דרך אגב, כל זה אנחנו עושים בממשק ישיר עם הספק, כך שאנחנו לא צריכים מהלקוח שלנו שיתערב בשלב הזה. הלקוח שלנו רק הזמין אותנו לעבוד מול הספק, והספק ממלא את כל הפרטים.
אתם פונים לספק?
אנחנו white labeled, אנחנו מאחורי הקלעים. ניקח דוגמה ללקוח שלנו טוויטר, אם אתה רוצה לעבוד עם מנגנון הפרסומות של טוויטר, אתה תיכנס לטוויטר, תעשה create an account, וחלק מהתהליך, אתה לא תראה את זה, אבל חלק מהתהליך אנחנו מנהלים מאחורי הקלעים, יש לנו...
נכנסת לטיפלתי, למערכת שטיפלתי, בלי שאתה יודע.
בדיוק, זה נראה כמו טוויטר, אבל אתה למעשה מדבר איתנו, ואנחנו יודעים, אתה בהודו? אוקיי. אז בוא, הרגולטור ההודי דורש שתכניס את ה10 פרטים הנוספים האלה, שרגולטור במדינה אחרת לא דורש. אתה מוכר מוזיקה? אוקיי, אז אנחנו צריכים לבדוק נושא של ניקוי מס במקור, בגלל שעל רויאלטיז בהודו או ביפן, זה ככה, ויש שאלות מורכבות, זה תהליכים מורכבים.
איך אתם לומדים את כל הדברים האלה?
אנחנו לומדים, זה המקצוע שלנו, ובגלל שאנחנו פשנט לגבי התחום הזה, אז יש לנו מנהלי מוצר, ויש לנו מנהלי קומפליינס.
שהם פשוט יושבים ולומדים תקנות וחוקים בכל העולם?
כן, אמנם אנחנו...
פשוט ככה?
כן, אנחנו יודעים כבר איך להגיע לכל החוקים האלה, אנחנו יודעים איך לשמוע על כל העדכונים כשקורים מוקדם, כי הרגולטור לא מודיע מהיום למחר, לרוב הוא לא מודיע מהיום למחר שמשהו צריך לקרות, הוא נותן התראה של חצי שנה, ואנחנו יודעים להיערך לזה, להכניס את זה למערכת כדי שהלקוחות שלנו יהיו בטוחים, אבל כן, יש לנו אנשים שזה המקצוע שלהם, שהם כל הזמן יושבים על מאגרי המידע העולמיים בנושאים האלה של קומפליינס, של פיימנט קומפליינס, של אנטי-מאני לונדרינג קומפליינס, של טקס קומפליינס, מקבלים את העדכונים ומכניסים אותם לתוך המוצר. זה חלק מה... לכן זה חלק מהעניין שאני אומר על המורכבות הזאת של או חברת פיימנטס או חברת סופטוור. אתה צריך גם את זה וגם את זה וגם את זה, ובגלל שאנחנו באמת נולדנו ככה, זה הכל ב-DNA שלנו, הכל זורם לנו, זה כאילו, זה אנחנו.
טוב, אז יש עכשיו חברה גדולה עם לקוחות... ספר לנו טיפה כמה מילים.
כן, אז אנחנו היום עם 500 לקוחות, באותה שנה ראשונה שהספרתי לך, היה לנו 4 לקוחות, הייתי בן אדם אחד, אחרי שנה היינו כבר איזה 10-15, היום אנחנו עם 500 לקוחות, אנחנו גדלים ב-100% משנה לשנה, זאת אומרת בסוף השנה נהיה עם קרוב ל-1,000 לקוחות, ושנה הבאה כבר עם קרוב ל-2,000 לקוחות. חלק מהלקוחות, אנחנו אמנם ממוקדים בלקוחות ביניים האלה, אבל לקוחות גדולים שלנו זה אמזון וטוויטר וגופרו וגודדי ואיירבאס, יש לאיירבאס ביזנס של השכרת מסוקים, אז הוא גם לקוח שלנו, ונייקון יש להם כמו גופרו, אז יש לנו גם לקוחות גדולים, אבל מה שמעניין זה שגם בלקוחות גדולים, חטיבות ספציפיות, יהיה להם את אותם קשיים של חברות בינוניות, לא יהיה להם את המשאבים, ולא יהיה להם את העניין להשקיע באוטומציות של התהליכים שאנחנו מדברים עליהם, אבל יש לנו מאות לקוחות אחרים, מסטארט-אפים בני יומם, באמת, גם לא מעט סטארט-אפים בני יומם, ועד איירבאס ואמזון וחברות גדולות, אז כן, מגוון רחב של לקוחות.
מה מטריד אתכם עכשיו? מה אתם מתמודדים?
מה אנחנו מתמודדים? צמיחה מהירה. צמיחה מהירה. אז בסוף 2017 גייסנו את הסיבוב האחרון שלנו, הוביל אותו אורן זאב. בתחילת 2018, ברבעון הראשון של 2018, הגדלנו את כוח האדם שלנו ברבעון אחד ב-50%, מ-80 ומשהו איש ל-130 איש. היום אנחנו נסיים את השנה הזאת עם 220 איש, אבל הגיוס כוח האדם שגייסנו מיד השפיע על הצמיחה שלנו, ואנחנו כבר 5 רבעונים רצוף, מגדילים את קצב הצמיחה שלנו. זאת אומרת, אנחנו צומחים מהר יותר ומהר יותר, וגם הרבעון הזה נצמח אפילו מהר יותר, ואנחנו כרגע בקצב של הכפלה משנה לשנה, בגודל שלנו להכפיל משנה לשנה, זה כבר אתגר, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים, בגלל שהשוק הוא כל כך גדול, זה שוק של מעל 500,000 לקוחות פוטנציאליים, עם כל הכבוד ל-500 שיש לנו, זה אלפית, מהשוק, וגם אם נגדל, נכפיל שנה אחרי שנה, 5 שנים ברציפות, נגיע ל1.5% מגודל השוק, אז זה מה שאני עוסק בו כרגע.
ומה דוחף אותך עכשיו? מה החשק שלך עכשיו?
החשק שלי תמיד היה המוצר, והפתרון בעיות, זה חידה בלשית, כל החברה הזאת, לאורך כל השנים זה חידה בלשית.
ויש עדיין בעיות שצריך לפתור?
כן,
עדיין. למשל, הזמן שלנו הולך וקצר, אבל בכל זאת בעיה אחת.
אז כרגע אני באמת ממוקד בגדילה של הארגון. אנחנו צריכים לגדול, זו חברה שאם אני רוצה להגיע לאותם 500,000 לקוחות, אני צריך הרבה אנשים, הרבה אנשים זה אתגרים, זה לבנות מערך ניהולי, להכשיר את המערך הניהולי, לשמור על תרבות ארגונית, איך אתה בכלל, מה זה תרבות ארגונית, איך אתה מנהל את התרבות הארגונית, אלה האתגרים שאנחנו עוסקים בהם. במוצר יש לנו חלומות אדירים, אז זה עדיין כאילו כיף, כי אני יכול לחלום על עוד באמת דברים פנטסטיים, וכמה שאנחנו, את כל הצמיחה שלנו יכולים להשיג מהמוצר הנוכחי היום, יש לנו ולקבוצת מוצר ולכל ההנהלה, יש לנו חלומות אדירים.
יש חלום שאתה יכול לספר עליו ברמת המוצר?
חלום שאני יכול לספר עליו ברמת המוצר? לא.
לא.
זה לשיחה הבאה.
לשיחה הבאה, לא, יפה מאוד. כמה מילים על פינטק בעתיד? הווה, עתיד קרוב?
תראה, אני אגיד לך מה אני חושב על פינטק מהזווית ראייה שלי בטיפלתי, כן? אני חושב שמה שאנחנו עושים, למעשה, בכלל שבאתי מטלקום, אז יש לי גם את הפרספקטיבה של טלקום. בטלקום, היו פעם ספקים, כן? בזק היה כל יכול והכל קרה בבזק, ולאט לאט פתאום הספק אינטרנט זה מישהו אחר, והספק תוכן זה כבר נטפליקס, ופתאום השרשרת התפרקה, ובזק נהפך להיות מין ספק תשתיות. אני לא אתפלא אם אותו דבר יקרה גם לבנקים, כי אני חושב שהם סובלים מאותם קשיים להשתנות, הם מפלצות גדולות, אני חושב שיהיה להם קשה להשתנות. אנחנו למעשה נותנים היום הרבה value-added services מעל pipes, בעולם של הבנקים זה נקרא pipes או rails, הכסף כן עובר דרך הבנקים, בסוף אם אני רוצה להעביר כסף מארצות הברית לישראל, אני משתמש בבנקים, אבל זה commodity, מה זה להעביר כסף מארצות הברית לישראל? כל בנק יכול לעשות את זה. זה, ולכן גם העלויות של זה הן מאוד, לנו העלויות הן מאוד קטנות, אבל את כל ה-value מעל זה, את כל מה שאנחנו עושים עבור הלקוחות שלנו, שזה פתרון הרבה יותר רחב, הבנקים לא נותנים, והמתחרה, במרכאות מספר אחד שיש לנו, זה בנקים, וזה המתחרה הכי קל שיש. הבנקים גם שותפים שלי, אבל אז אני נזהר פה.
מתחרים הכי קלים.
כן, כי ללקוחות שלנו, לקוחות ביניים, הבנקים לא מסוגלים לתת שירות טוב, ויש סיכוי לפי דעתי שאנחנו ואחרים, אתה רואה את זה גם בביטוח, אתה רואה את זה במקומות אחרים, שהחברות הגדולות לא מצליחות לזוז מהר מספיק. בעולם שלנו אני לא אתפלא אם הבנקים יהיו ספקי ריילס.
הם ממש נפטרים מכל העטיפות החיצוניות, מכל מיני שירותים, ויורדים למינימום.
כן, ואז הם יהיו יותר קומודיטי, גם היום קומודיטי יהיו עוד יותר קומודיטי, והווליו יהיה ברמה מעליהם. יכול להיות שהם יפתרו את זה בזה שהם יעשו רכישות, אבל גם זה, אני ראיתי בנקים עושים רכישות, זה קשה, זה שינוי קשה, זה שינוי משמעותי. במקביל, נוצרים בנקים דיגיטליים, מודרניים, אני רואה את זה קורה בארצות הברית ובאירופה, אז יכול להיות שבנקים הדיגיטליים יהיו תחליף לבנקים המסורתיים. בארץ ראינו ניסיונות כאלה שאני עוד לא יודע להעריך אותם, אבל אני חושב שזה, מהזווית שלנו, זה אחד מהשינויים המשמעותיים שאני חושב שיראו.
חן עמית, יזם, מייסד ומנכ״ל טיפלתי, תודה שבאת אלינו.
תודה רבה.
ניפגש בדוחות הבאים, להתראות.